שלום, צהריים טובים, חי ורעי. אנחנו לומדים פה נבואות שצורכו לדורו, ספר שמואל הקדוש. בשבוע שעבר עסקנו ברצון של דוד לבנות את בית המקדש. זה אני? לא. אני אשקט, בסדר. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נברא. עסקנו ברצון של דוד לבנות את בית המקדש, ואת התשובה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא המשמחת, שיהיה לו בן. ראינו בספר שמואל, בספר דברי הימים, שגם נאמר לו השם של הילד הזה. זה חשוב מאוד להמשך, בעזרת השם. ואיפה אנחנו? פה. כן. פרק ח', כן. ויהי אחרי כן, ויך דוד את פלישתים ויכניעם, ויקח דוד את מתג העמה מיד פלישתים, ויך את מואב, וימדדם בחבל, אשכב אותם ארצה, וימדד שני חבלים לעמית, וימלוא החבל לאחיות, ותהי מואב לדוד לעבדים נושאי מנחה, ויך דוד את הדדעזר, בן רחוב מלך צובה, בלכתו להשיב את ידו בנהר. פרט, וילכו דוד ממנו 1,700 פרשים, ו20,000 איש רגלי, ויעקר דוד את כל הרכב, ויותר ממנו 100 רכב, ותבוא ארם דמשק, לעזור להדדעזר מלך צובה, ויך דוד בארם 22,000 איש, ויעשה דוד נציבים בארם דמשק, ותהי ארם לדוד לעבדים נושאי מנחה, ויושע אדוני דוד בכל אשר הלך, ויקח דוד את שלטי הזהב אשר היו לעבדי הדדעזר והביאם ירושלים, ומבטח ומברותי ערי הדדעזר לקח למלך דוד נחושת הרבה מאוד. וישמע תועי מלך חמת, כי יכה דוד את כל חטא הדדעזר, וישלח תועי את יורם בנו אל המלך דוד לשאול לשלום וברכו, על השם נלחם בדדעזר ויקהו, כי יש מלחמות תועי הדדעזר וידעו, כלי כסף וכלי זהב וכלי נחושת, גם אותם יקדיש המלך דוד לאדוני עם הכסף והזהב אשר יקדיש, מכל הגויים אשר כיבש מארם וממואב ומבני עמון ומפלישתים ומעמלק, ומשלל הדדעזר בן רחוב מלך צובה, ויעש דוד שם בשובו מהכותו את ארם בגי מלך 18 א', כן? חז"ל אומרים שהוא נתן אותם, הביא אותם לקבורה. זה נקרא שם. ויישם באדום נציבים בכל אדום שם שם נציבים, ויהי כל אדום עבדים לדוד, ויושע אדוני את דוד בכל אשר הלך, וימלוך דוד על כל ישראל, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, ויהיה בן צרויה לצבא, ויהושפט בן אחיהוד מזכיר, וצדוק בן אחיתו ואחימלך בן אביתר, כהנים וסריה, סופר ובניהו בן יהודה, והכרתי והפתי בני דוד, כהנים היו. כן. אז... כן, יש כאן פרק חשוב מאוד, צריך להבין אותו לעומק כמובן, זה מה שננסה לעשות. די בהתחלה, כלומר, אנחנו עדיין פה די בתחילת מלכותו של דוד, נכון? העלאת הארון, חברון וכו', דוד פותח כאן ברצף מלחמות אדירות מבחינת השטח שצריך להשתלט במזרח. החזית היא במזרח. וזה שינוי דרמטי מאוד מכל מה שהכרנו עד עכשיו, ובעצם יש כאן מימוש מלא של המדיניות שדוד הכריז עליה בתחילת ספר שמואל ב', כאשר דוד מספיד את שאול, הוא אומר ויאמר ללמד בני יהודה קשת אלוהי כתובה על ספר הישר. כלומר, דוד אומר, מעכשיו אנחנו נפסיק ללחם מלחמת חרב. מלחמת חרב זה מלחמה שהאויב קרוב אליך, יושב לך על הגדר, שם לך אוהל על הגבול, ואתה אומר, כן, כן, אני אתגונן, ואתה מתחיל ללחם מלחמת קשת, שהיא פוגשת את האויב בשטחו, גורמת לו להיות בנסיגה, גורמת לו להיות במנוסה, גורמת לו שלא בכלל, לא יהיה לו בכלל זמן לחשוב איך הוא תוקף אותך, כי הוא כל מה נהיה בהגנה. מה שהיום, בעקבות המחיר הנורא, צהל עושה, גם בלבנון, הגנה מקדימה, גם בסוריה, אזור חיץ, גם בעזה, אף יישוב לא אמור לפגוש בעיניים אויב. הוא אמור לראות לפניו חיילים. עכשיו, מה הדבר הזה יוצר? בעצם, אנחנו כאן, לכאורה, יש כאן איזה פסוק כזה, חצי, זה כמעט, אנחנו בקושי שומעים אותו, אבל זהו, רבותיי, יותר אנחנו לא נפגוש את פלישתים. נכון? יש כאן פסוק, ויהי אחרי כן, ויך דוד את פלישתים ויכניעם, ויקח דוד את מתג העמה מיד פלישתים, זאת מלחמה כבר שלישית. או רביעית, או חמישית אפילו, בספר שמואל בפלישתים, אבל זו המלחמה האחרונה. המלחמה הקודמת שראינו הייתה מלחמה אחרי זה יהיה תיאורים של המלחמות האלו, בסוף הספר דוד יחזור ויתאר את המלחמות האלו, ואת הסכנות שהוא היה בהם, וזה שהוא כמעט נהרג בעצמו. אבל זה בעצם גומר את הסיפור של פלישתים, כי פלישתים תמיד בנויים על איזו חולשה אזורית. כשהם מזהים, כן, כשהם מזהים, אפשר לנסות לשאול לדוגמה, למה במבצע שומר חומות, שהיה מבצע פייק הזה כאן בעזה, שהפציצו את המטרו, ואומרים שאם אדם מרמה את אחרים, לפעמים הוא מוצא, לפעמים לא, אם הוא מרמה את עצמו, הוא 100% מצליח. אז רימינו את עצמנו שהפצצנו אותם וכל הדברים האלו. אבל פה, בלוד, ברמלה, ובאקו, ערביי ישראל פה עשו פרעות, ואילו במלחמה האחרונה, הם ישבו בשקט. מה קרה? מה? מה קרה? זה היה ברור להם שאנחנו במלחמה, ואנחנו, כאילו העוצמה הייתה ברורה, ואנחנו לא זה. אז הם הבינו את העוצמה הזאת, ולכן הם... אז אותו דבר פלישתים. כשפלישתים מבינים, או רואים, או קולטים את העוצמה שדוד מפעיל, לא כלפיהם, אלא כלפי מקומות אחרים כמו עזה ואיראן, בסדר? כשישראל תוקפת באיראן, זה מקרין ישר על עזה. חמאס מבינים שאין להם על מי להישען וגם על חיזבאללה. אז לכן, המלחמות שדוד פותח, כאן תכף נבין מה הייתה המוטיבציה של המלחמות האלו. אבל המלחמות העצומות שנפתחות כאן במזרח, מקרינות באופן ישיר על אויב מר, שליווה אותנו כמעט לכל אורך ספר שופטים. פה אנחנו נפרדים, שמואל, פה אנחנו נפרדים ממנו, זהו, יותר לא נשמע על הפלישתים, זה הקרב האחרון, ולוקח את מתג העמה מיד פלישתים, מין סמל שלטון כזה, ומשם הוא מתחיל להקות, דוד מבין היטב את... בוא נגיד על זה, זה משהו בסדר, קצת אסטרטגיה צבאית ברשותכם. עוד רגע. מה זה 20? היו חרדים התגייסו אז, לא כמו היום.
לא היה פה. כשעושים חפירות, אנחנו רואים איזה 50 מטר,
שמה היה משהו. אני רוצה רגע לדבר על קצת אסטרטגיה צבאית, בסדר? יש בעולם הצבאי, יש כל מיני גישות. יש גישה אחת שאנחנו כנראה את הפירות הבאושים שלה, אנחנו אכלנו בשמחת תורה. וזה שניצחון, ניצחון צבאי הוא איזה מין שילוב של כל מיני דברים אמורפיים כאלה, מופשטים, שאתה אף לא יודע להחזיק אותם. צריבת התודעה של האויב, שלילת המוטיבציה שלו והכוונות שלו, וכל מיני דברים כאלה, והגישה אותי בעיקר טוענת שאין דבר כזה ניצחון צבאי. ניצחון צבאי זה מושג שהוא לא קיים. המלחמה היא מכשיר ביד המדינאי כדי להביא לידי ניצחון צבאי. ומהגישה הזאת, שצהל היה נתון בה הרבה מאוד שנים, התפתחו כל מיני מושגים של, כמו שאמרנו, צריבת תודעה, הרתעה, וכל דברים מן הסוג הזה. אבל זה היה הרתעה קיימת. יש גישה שמרנית, הרבה יותר צנועה, לא מתיימרת להגיד שהיא מבינה בחוכמת הנסתר בעולם הכוונות. אומרת, אני חירני, גולני, אני יודע שאם לאויב לא יהיה יכולות, אז גם אם הוא ירצה ויהיה לו כוונות, הוא לא יוכל. אז אני דואג שהאויב לא יהיה לו יכולות, זה הכל. זה מה שאני עשו. ממש פשוט, איך שזה נשמע. כלומר, בעצם, בואו נחשב כולנו, היום אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו לא מאמינים, אבל אנחנו היינו כולנו בדבר הזה. שישראל נותנת לאויב, בצפון, או בדרום, להתקדם עד הגדר. אנחנו ראינו את חיזבאללה בעיניים, כן, בגדר. ראינו, תצפתים עליך. שמים עליך מלא מלא, אתה רואה, אנחנו יודעים איפה נמצאים כל ה... כל הקני טילים שלהם, כל הקורנטים וכל זה. כל מוקף. ובעזה מתקדמים לגדר, אז אתה בעצם אומר, כן, בסדר, זה... אתה רואה את היכולות, כן, כן, אבל הם מורתעים, הם לא... אתה עובר לעסוק ברמת הכוונות, ברמת הניסטר, שזה... ואתה אומר, כשהם יתקפו אני ידע, כל העסק הזה קרס. תמיד הוא קורס, וגם הפעם הוא קרס. והגישה השמרנית אומרת, אני לא מתעסק בכוונות, כי אני לעולם לא אוכל לנחש את הכוונות של האויב. דבר אחד אני יכול לדעת, אם לא יהיה לו טנקים, הוא לא יראה עליי בפגזים של טנקים. זה בטוח נכון. זה פיזיקה פשוטה. בסדר? אז צריך שלא יהיה יכולות, או שלא יהיו יכולות כאלו שמאיימות עליי מטווח כל כך קרוב. ממש פשוט, חשיבה פשוטה, לא מתוחכמת, לא יותר מדי. דוד זה מה שהוא עושה. כן? הוא יוצא למלחמה, אבל לא, הוא מבין את הדבר הזה, ולכן הוא גם יוצר הרתעה גדולה מאוד, והימדד שני, הרתעה, לא הרתעה פילוסופית, אלא הרתעה צבאית, הורג, מי שצריך להורג, משאיר שתי מטעים, שתיים הוא ממית וחבל אחד הוא מחיה, בתים אוהב לדוד לעבדים, נושא מנחה וכו', מכה פה, מכה בעד הדזר וכו'. מה רצית לשאול? כן. או להעיר או להוסיף. רצית להגיד משהו, אביאל? כן. יפה. מה המוטיבציה בכל מקרה ליציאה למלחמה? האם זה רק מוטיבציה צבאית? תשובה, לא, זו לא רק מוטיבציה צבאית, זה גם מוטיבציה כלכלית. גם אז, כמו היום, עד לפני כמה שנים, ארץ ישראל איננה ארץ של עושר. אין פה מרבצי זהב, אין פה מרבצי כסף. ארץ אשר אבני הברזל ומערה תחצוב נחושת, מקסימום. כדי להביא לכאן זהב וכסף, צריך לצאת למסעות כיבושים. אבל יש לנו ברוך שם גז, ויש לנו התפלה ועוד כל מיני דברים, אבל בסדר, אז לכן דוד יוצא למסעות כיבושים, והכל שלטי זהב וכולי, כל הדברים האלה, וגם נחושת, כל הדברים האלה, הוא מקדיש אותם לדוד לאדוני, עם הכסף והזהב, כל הדברים שקיבש בדברי הימים, דוד המלך יעשה כבר רשימה הרבה יותר ארוכה, ויתאר את הקרבות האלו בתור קרבות שמטרתם הייתה, מה שנקרא, להכין את התשתית הכלכלית לבית המקדש, נקרא את כמה פסוקים בדברי הימים, דוד אומר, כן. ודוד זקן וסבא, בפרק כ"ג, וסבא ימים, וימלך את שלמה בנו על ישראל, ויאסוף את כל שרי ישראל, הכהנים וכו', ואז הוא אומר להם, יש פה רשימות ארוכות, ואז הוא אומר להם, איפה זה? כן, בפרק כ"ח. אני היה לי לבנות את בית המקדש, ולא יאמר לו לא תבנה, ויבחר בי וכו' וכו' שלמה, נתן מכל בניי כי רבים באים נתן לי נתן לי ובחר שלמה בני השבת לכסף אותו, הוא יבנה ביתי וכו', ואז נתן לו את אבנית העולם וחדרה, והוא אומר לשלמה בנו חזק וכו', ואז בפרק כ"ט, ויאמר דוד המלך לכל הקהל, ושלמה בני אחד בו בחר אלוהים נער וברך ממלכה גדולה, לא לאדם הבירה כי אלוהים, וכל כוחי הכינותי לבית אלוהי, הזהב לזהב, הכסף לכסף, הנחושת לנחושת, הברזל לברזל, העצים לעצים, אבני שוע מילואים, אבני פוך רקמה, כל אבן יקרה, ואבני שיש לרוב. ועוד סגולה, וזהב, וכסף, וכולי, הכל הכל הכנתי, 3,000, מה? כן, כן, אבל הוא מתאר כאן, הוא מתאר כאן את הקרבות שהוא עשה בהתחלה. זה לא קרה ביום אחד, נכון? הוא אסף את כל הדברים האלו על מנת לבנות את התשתית, וזה בעצם... ובכן, למלחמה כאן יש שתי סיבות. סיבה אחת, סיבה הרתעתית. דוד מבין שהאויב מסביב לא טוב שישב לך על הזה, אז בואו נרחיק אותו מהמזרח. זה עצמו משפיע על פלישתים. וסיבה שנייה היא סיבה כלכלית. והפסוקים שחותמים את הפרק מתארים איזה סוף סוף יציבות ממלכתית. אחרי כל הטלטלות ושאול והכל קרס, יש כאן שלטון מסודר. נכון? יש לו נציבים בכל מקום. יש, הוא מלך, עושה משפט וצדקה לכל עמו, יואב בן צרויה על הצבא, יהושפט בן אחיות מזכיר, צדוק בן אחי טוב, אחי מלך בן אבטר כהנים, כהנים גדולים שניים גם יחד, שריה סופר, בני הבנדה, יש גם צבא מילואים, שבני הבנדה אחראי עליו, קרטי פלטי, כולם. המערכת עובדת, המערכת יציבה, זה חשוב מאוד. עכשיו, אחרי שדוד ייצב את המערכת, את הממלכה, הוא אומר, עכשיו אני צריך מה? לגמול חסד עם שאול. הרי דוד, השבועה שלו, הנדר שלו היה שהוא יהיה המשך לשאול. כל חייו הוא התאמץ מאוד לא להיכנס לסיפור של מלחמות אחים, ועכשיו הוא רוצה להנחיח את הדבר הזה. להנחיח. הוא ניסה, הוא רצה, מיכל, התחתן איתה, לא הלך, שיהיה להם ילד שימשיך את הדבר. אז ראינו דוד, הכי עוד יש עוד אשר נותר לבית שאול, ועשה עמו חסד בעבור יונתן, ולבית שאול עבד ושמו ציווה, ויקריאו לו אל דוד, ואומר המלך, אלא ואתה ציווה, ואומר עבדך. ואומר המלך, אפס עוד איש לבית שאול, ועשה עמו חסד אלוהים, ואומר ציווה אל המלך, עוד בן ליהונתן, נכה רגליים. אתם זוכרים, למדנו על הילד הזה, שהוא נהיה נכה ביום מות שאול, שהיה פחד שהגבעונים יחסלו אותו. ואומר לו המלך, איפה הוא? ואומר ציווה אל המלך, הנה הוא בית מחיר בן עמיאל בלא דבר. וישלח המלך דוד, ויקחם בית מחיר בן עמיאל מלא דבר, ויבוא מפיבושת בן יונתן בן שאול אל דוד, ויפול על פניו, וישתחו. ואומר דוד מפיבושת, ואומר הנה עבדך, ואומר לו דוד אל תירא, כי עשו אעשה עמך חסד בעבור יהונתן אביך, והשיבותי לך את כל שדה שאול אביך, ואתה תאכל לחם על שולחני תמיד. אגב, דוד חושב שזה מספיק, זה לא מספיק כנראה. הוא צריך לעשות עוד כל מיני פעולות כדי להנציח את שאול, זה, נגיע לזה בסוף הפרק, למרות שזה קורה כבר כעת, אבל נגיע לזה בסוף הפרק, יהיה רעה ודוד... שאול עדיין לא הוספד כהלכה, אבל לפחות כרגע דוד אומר, הנה זה, אני סוגר את הפינה, הבטחתי, נשבעתי לשאול, הנה, אני קורא למפיבושת. בעצם מה שהוא עושה זה שהוא נותן למפיבושת מעמד רשמי. מי שרוצה קצת להבין את זה בדוקין שבעין, בבואה שבבואה, כמובן בהרבה מאוד להבדיל, אז בית המלכות של אנגליה, כן, בית המלכות של אנגליה. אז עכשיו נגיד המלך צ'ארלס נישל את האח שלו, יש לו אח, קוראים לו אנדרו, נישל אותו מכל התארים, בגלל שהוא היה מוערב בכל מיני פרשיות שערורותיות של מין וכל הדברים האלו. כן, כלומר, אתה לא יותר הדוכס מאדינבורו, ולא הדוכס מפה ולא משם, טוס לי מהעיניים וגם תצא מהארמון, וקיצור, הפך אותו אדם פרטי. ולעומת זאת, אם מלך רוצה לקרב איזה מישהו, אז הוא מעניק לו איזשהו מינוי רשמי. אז שדוד קורא למפיבושת ואומר לו, חסד, מה החסד? שהשיבותי לך את שדה שאול אביך, ואתה תאכל לחם על שולחני תמיד, זה בעצם אמירה שלך יש תפקיד רשמי. אתה חלק מהממלכה, וזה כמובן דבר מאוד מאוד משמעותי לבני בנימין ולשאר ה... ולשאר ה... זה לראות שדוד באמת לא עכשיו בתור מלך, אז הוא מקדם רק את המקורבים אליו, אלא הוא באמת פותח את השורות. בסוף ספר שמואל אנחנו נגיע ונראה יש רשימה מאוד ארוכה של הגיבורים של דוד. עד השלישי בא, לא בא, כל דברים האלה. שבודקים את הרשימה ורואים מאיזה שבטים הם, רואים דבר מאוד מעניין. שליש, יש שם 37 גיבורים, שליש מיהודה, עוד שליש מבנימין, ועוד שליש משאר השבטים. גד, יש שם כל מיני שבטים. כלומר, דוד באמת פתח את השורות. פתח את השורות, לא אמר, אוקיי, אני עכשיו אעשה רק מאפיה כזאת של, לא מאפיה, מילה, לא מתאימה מאפיה, מין חבורה, כן, של, של אנשי שלומנו כאלו, וזה. לא, הוא באמת פתח את השורות, ומאפשר לאנשים להגיע לצבא ולהתקדם. מי שרוצה לקרוא על, נגיד, על אפשרות כזה, יצחק שמיר כותב בביוגרפיה שלו, שאחרי שקמה המדינה, והוא היה כל כולו מסור להקמת המדינה, והיה מפקד הלכי וכל זה. קמה המדינה, וכמובן הלכי, חלק המרכזי שלו יצא מהמחתרת, והצטרפו למי שהצטרף לצבא. אבל זה ברור שהפורשים, איך שקראו להם, הם לא היו רצויים בצבא. ולכן הוא לא הצליח להתקבל לשום דבר שהוא כלום, הכל היה חסום. אז יצחק שמיר אומר, כך תוכלו למצוא בקורות חיים שלי, ניהול בית קולנוע, עבודה באיזה, מה? במסעדה, וכל מיני דברים כאלו. הוא היה עובד עצות. עד שיום אחד, איסר הראל, שהיה ראש המוסד והשבק דאז, קרא לו ואמר לו, מה? גייס אותו למוסד. הוא אומר לו, תשמע, אתה ניסיון בשתיקה יש לך. אתה אישיות דיסקרטית. הוא אומר, זהו, ואז הוא פרח, כאילו, בתפקיד הזה. אבל הצבא, כן, בן גוריון, בידו הרמה, חסם מאוד בצבא יוצאי אצ"ל ולח"י, זה ברור, וגם יוצא מפ"ם. מפ"ם. מפ"ם בעיקר. ולכן יגאל אלון, לדוגמה, שוודאי ללא כל ספק היה המצביא של מלחמת השחרור, מפקד הפלמ"ח ובפר וכולם, לא היה רמטכ"ל. כי הוא היה מפ"ם. מי, יגאל אלון? אחדות העבודה ומפ"ם זה קרוב, לא? זה... כן. אז כל החברים האלו, מילי שרבין היה קצת, היה מורכב, כן. כן, כן. כן, כן. אז זה בן גוריון, ופירק את הפלמ"ח, היה מפ"ם, פירק את הפלמ"ח בחמת זעם, ורק מי שהיה או מהצבא הבריטי או ממפאי, הוא זה שקודם, כמו משה דיין, יגאל ידין, וכן זה הדרך. אז דוד, הצבא פתוח, הצבא זה כבר לא ככה. הצבא זה לא ככה. אז טוב, שלא נהיה ערוץ 14 פה, אנחנו לומדים תורה. אז יפה. אז אומר לו דוד, אל תירא, כי עשו יעשה עמך חסד בעבור יונתן אביך, והשיבותי לך את כל שדה שאול אביך, ואתה תאכל לחם על שולחני תמיד, וישתחו ויאמר, מעבדך, כי פנית אל הכלב המת אשר כמוני, ויקרא המלך אל ציווה נער שאול, ויאמר אליו, כל אשר היה לשאול ולכל ביתו, נתתי לבן אדונך, ועבדת לו את האדמה, אתה ובניך ועבדיך ועבדתה, והיה לבן עבדיך לחם ואכלו, ומפיבוש את בן אדונך, בגלל שהוא נכה, אז הוא מצווה את ציווה, שיעזור לו, יאכל תמיד לחם בשולחני, ולציווה 15 בנים ו-20 עבדים, והם הציווה אל המלך, ככל אשר יצווה אדוני המלך את עבדו, כן יעשה עבדיך, ומפיבוש את אוכל השולחני כאחד מבני המלך, כן? ולמפיבוש בן קדם שמו מיכה, וכל מה שבית ציווה עבדים מפיבושת, ומפיבושת יושב בירושלים, כי השולחן המלך תמיד הוא אוכל, הוא פיסח שתי רגליו. כלומר, נחלת מפיבושת, זה פרטים חשובים, כי אנחנו אחרי זה נראה שהדבר, האירוע האיזוטרי הזה, כאילו, לא זה, הוא אירוע כאילו זה, מתפתח בהמשך לקטסטרופה לא קטנה, שחזל שמים עליה את האצבע, אבל חשוב שנבין מה היה. מפיבושת, בנו של יונתן, בנו הנכה של יונתן, שנפצע קשה בהיותו תינוק ביום שנפל יונתן ושאול בשדה הקרב, בגלל שהמנקת, המטפלת, הבריחה אותו בגלל הפחד שהגבעונים מנסים להרוג אותו, הילד הזה, הוא ילד צעיר כנראה פה, הוא בעצם מקבל מדוד מעמד רשמי, הוא נמצא בירושלים, אוכל על שולחן המלך בירושלים, ומי מטפל בנחלות שלו? בזה? ציבה! עכשיו זה מצב לא בריא, נכון? מי שכתוב שאדם צריך להיות סייר נכסי, לסייר את נכסיו, והוא לא יכול לסייר את נכסיו כי הוא עם נכי רגליים, הדבר הזה עתיד להביא את ציבה בהזדמנות הראשונה שהוא יוכל לתקוע למפיבושת סכין בגב ולהגיד שאנחנו עוד נגיע לדבר הזה בהמשך, אבל תזכרו כרגע את הסיטואציה הזאת. טוב. היום אנחנו ככה מרביצים הרבה פרקים, זה טוב, כי אנחנו צריכים להגיע לסוגיה הממתינה לנו מעבר לפתח. טוב. דוד מנהל לא רק מלחמות, אלא גם בריתות, מה שקוראים היום דיפלומטיה. ויהי אחריכן, וימות מלך בני עמון, וימלוך חנון בנו תחתיו. ויאמר דוד, אעשה חסד עם חנון בן נחש, כאשר עשה אביו עמדי חסד, וישלח דוד לנחמו ביד עבדיו אל אביו, ויבוא עבדי דוד ארץ בני עמון. אגב, מתי נחש מלך עמון עשה חסד עם דוד? איזה חסד הוא עשה איתו? מה? אז מה זה, יודעים? הוא לא, הוא לא התחבא אצלו, הוא התחבא אצל אחיש מלך גת. נכון? לבורכו מפני אבשלום, מה זה? יפה, אז דני מרמז לנו, וזה גם קשור למה שראינו מקודם, שדוד יוצא למלחמה במואב ונוקם בהם. נקמה גדולה מאוד. כאשר דוד ברח משאול, הוא פחד ששאול ינקום בו ויפגע במשפחה שלו, ולכן הוא לוקח את בני משפחתו ושם אותם איפה? זה ב... לא. הוא מבריח אותם למואב. הוא מבריח אותם למואב, זה כתוב בפרק כ"ב בשמואל א', וילך דוד משם וימלט אל מערת עדולם וישמעו ירחב בכל בית אביו, וירדו אליו שמה והתקבצו אליו כל איש מצוק וכל איש אשר לא נושא וכל איש מר נפש, ויהיה להם לשר ויהיה עמו כ-400 איש. וילך דוד משם מצפה מואב ויאמר אל מלך מואב, יצא נא אבי ואמי איתכם עד אשר אדם יעשה לי אלוהים ויענכם את פני מלך מואב, וישבו עמו כל ימי היות דוד במצודה. ודוד פה יושב במצודה תוך כדי ששאול רודף אותו, הוא ממשיך גם להילחם בפלישתים. זה קורה מיד אחרי הקרב עם, לא הרבה אחרי הקרב עם גוליאת, ודוד כאן יש לו גם פה קרבות עם ה-400 איש שכאן מתוארים בסוף ספר שמואל, איזה קרבות קשים היו לו כאן לדוד, שהוא, נכון? דוד במצודה, זוכרים את זה? לא למדנו את זה, אולי רק אני אדלג איתכם, אנחנו מדלגים היום קצת. תסתכלו רגע ממש בפרק. פרק אף ג' וירדו 30, ויבואו אל קציר אל דוד אל מערת עדולם וחיית פשתים חונה במק רפאים, ודוד אז המצודה הוא מצא פשתים אז בית לחם, והתאבד דוד, כן? אז דוד המצודה, מערת עדולם, זה בדיוק הפרקים שלנו כאן. אז כשדוד במצוקה הוא בורח משאול מצד אחד, מצד שני הוא מפעיל את הגדוד שלו להמשיך להילחם בפלישתים, במצוקה נוראה, ואז הוא גם מבקש שמישהו יבקיע לבית לחם כדי להביא לו סיוע לוגיסטי, הוא ממש סגור מכל הכיוונים. מצד אחד הוא נלחם בפלישתים, מצד שני הוא רוצה הוא עדיין לא בורח אליהם, שאול רודף אחריו, בקיצור הוא לא יודע מה הולך להיות, הוא מחליט להבריח את המשפחה שלו, הוא פחות ששאול ינקום בהם. ולכן הוא שולח אותם למלך מואב, וחז"ל אומרים שמלך מואב הרג אותם. וחלק מהם ברחו לעמון, שנתן להם מחסה. אז זה מה שדוד כאן אצלנו בפרק, מדבר על החסד שעשה חנון בן נחש וכולי, ושולח לנחם אותו. ואמרו, שרי בני עמון אל חנון אדוניהם, מכבד דוד את אביך בעיניך, כי שלח לך מנחמים, הלא בעבור חקור את העיר ולרגלה ולהופכה, שלח דוד את עבדיו אליך. מה נראה לך, שהוא סתם בא להיות נחמד איתך? דוד רוצה, כן, דוד הוא אדם מלך מוסרי, מלך ערכי, והוא זוכר טובה ומכיר טובה. ויקח חנון את עבדי דוד ויגלח את חצי זקנם ויכות את מדוויהם בחצי עד שתותיהם וישלחם. איך קוראים לזה? השפלה. איך אמר צ'רצ'יל כשנביל צ'מברליין חזר בפעם השלישית ממינכן ונופנף בהסכם ואמר הבאתי שלום למאה שנה, הוא קורא את זה מהמטוס ויורד, I spoke with Hitler and we did כולי. אז צ'רצ'יל אמר בחרת בחרפה כדי להימנע מהמלחמה, תקבל גם את החרפה וגם את המלחמה. ברגע שהאויב שלך מתחיל לזלזל בך, זה הרגע לצאת נגדו למלחמה. זה אומר שאיבדת שם משהו. ברגע שהאויב שלך שם אוהל, אוהל, על הגבול שלך, בהר דוב, או הוא מאיים עליך שאתה לא יכול לנסוע עם רכבים. אני, כל אחד מאיתנו, אני הייתי מהחטיבה צפונית, מילואים מחטיבה צפונית, אז היה כל מיני ימים שהיה התראות שאסור לנוע על הגדר. אסור, למה? כי אתה קולט מה קורה, מה זה אסור? בשטח שלנו. החיזבאללה מאיים עליו, לא, ומה נחשב הצלחה באותו יום? כולם ידעו שחיזבאללה ירה טיל, ורק כשפגעו ברכב לא... ככה נראית אישה עמוקה. המכה תגיע, ברור, זה אי אפשר לעצור, אבל בואו נקווה שזה יגיע במקום פחות כואב, לא בראש, תקבל את זה בכתף או משהו כזה. מדינה, גם אישה עמוקה, אסור שתהיה בעם ישראל חלילה, אבל מדינה לא יכולה להתנהג כמו אישה עמוקה. זה מין דבר זה. כבוד לאומי, זה דבר חשוב מאוד, דבר מרכזי, אם אתה מאבד את הכבוד הלאומי שלך, אתה מאבד את הכל. כבוד לאומי זה אומר שאתה נוקם, שאתה תוקף, שאתה לא מאפשר לאף אחד לבזות אותך ולפגוע בריבונות שלך. ולכן, כששני השליחים הללו חוזרים אל דוד באופן המבוזה הבא, עם חצי זקן מגולח וחצי משיער הערווה שלהם מגולח, הוא אומר, המלך, הבנתי. זה ממש טול. זה טול. ככה יוצאים למלחמה. אם האויב מתנהג באופן הזה, הוא איבד את ההרתעה. עכשיו זה רק עניין של זמן עד שתפתח מלחמה, עדיף שאתה תפתח אותה בתנאים שלך, זה מה שאתה חכה שהוא יפתח. כי הוא איבד את הפחד, הוא לא מפחד ממך. התרגלנו! זה לא יומן עד כמה... עד כמה... אני אגיד לכם, יש מערכת, שהיא מערכת נפלאה, אין מה לדבר, עם ישראל, חכמים קוראים לה כיפת ברזל, כן? Iron Dome. יפה מאוד. כיפת ברזל הזאת, הצדיקה, המערכת הזאת היא צדיקה, אבל מה שהיא גרמה, זה חרפה שלא היה כדוגמתה. אם... אני אומר ככה, כיפת ברזל זה ליהודים. היא נועדה שלא... אבל ברגע שיורים עליך טיל אחד, לכאורה, טיל אחד מעזה לתל אביב, ללא כל הצדקה כמובן, אנחנו צריכים להתייחס לזה, שהטיל הזה פגע, חלילה, כן, בגן ילדים, ככה צריך להתייחס לזה. זה שזה לא פגע כי אנחנו חכמים? מצוין! אשרינו ואשר חלקנו, הקדוש ברוך הוא בירך אותנו, אבל זה לא קשור, זה לא נוגע אליהם. אתה לא נותן לחבורת פרחחים לירות עליך טילים. אבל מכילים, 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 וכל זה, כמו שדיברנו מקודם, ומתרגלים, ומין דבר כזה, שאתה מתרגל, זה דבר אפשרי, שאתה תל אביב, ומאז זה יורים עליך טילים, כן, למה לא, מה, משהו משונה מהדבר, כן, יורים גם על שדרות, יורים, כן, יורים על כולם, על ירושלים, זה משהו מעוות. אז דוד מלמד אותנו איפה עוצרים, נכון, אתם זוכרים שהיה את הגירוש מגוש קטיף, אם יראו, טיל אחד, פצמר אחד, אנחנו... לא, אין לי בעיה עם הכבישים העוקפים. האזרחים לא צריכים ללחם את המלחמות האלו, האזרחים צריכים להגיע בביתך לבתיהם. העניין ביהודה ושומרון זה שכבישים עוקפים לאזרחים, צהל נמצא בכל מקום, הוא שולט ביטחונית, אין גרגיר אדמה שצהל לא יכול להגיע לביהודה ושומרון. זהו, אין תמיד ירצו להרוג אותנו, אנחנו תמיד צריכים ללחם בהם. כבישים עוקפים, האזרח צריך להגיע בבית בביתך, הוא לא צריך לשלם את המחירים בעצמו, הוא צריך לעבור ב... כן, מי שצריך לנסוע בחווארה זה הצבא, הוא צריך לכבוש את הציר המרכזי שם. טוב. מה דוד עושה? ויראו בני עמון כי נבשו דוד ושלחו בני עמון ויזכרו את ארם ואת רחוב ואת ארם צובע 20,000 רגלי ואת מלך מאכל אלף איש ואיש טוב 12,000 איש וישמע דוד וישלח את יואב ואת כל הצבא גיבורים ויצאו בני עמון ויחו מלחמה פתח השער בארם צובע ורחוב. עכשיו הוא כבר כבש את החבר'ה האלה, אני מזכיר לכם, נכון? כבר נלחמנו עם ארם וקודש, יש כאן מרד, מורדים בדוד. רבותיי, אני רוצה שנפנים את המסר הזה. המלחמה הכי גדולה וגם כנראה הכי מורכבת של דוד בספר שמואל היא מלחמה שהוא יצא עליה בשביל הכבוד הלאומי. שמעתם? על זה הוא יצא למלחמה. על זה שחזרו שני משרתים שלו, עבדים שלו, עם זקנים מגולחים. על זה הוא יצא למלחמה הכי גדולה והכי מסובכת. למה? כי הוא מבין. דוד מבין היטב את האסטרטגיה. אני מזכיר לכם, אתם זוכרים את המרד הערבי שהיה? של מי הלך שם? קדאפי, אף לכל הרוחות. ומי? אביב הערבי, כן. אביב הערבי. אז העיפו שם את קדאפי ומובארק. אבל ממה זה התחיל? ממה זה התחיל? מישהו שרף את עצמו מול הארמון של מלך טוניס. זה התחיל מתוניס, המלך ברח, זה הפעם הראשונה בהיסטוריה הערבית שמלך בורח, ואז הדליק את כולם, והדליק את לוב, והדליק את מצרים, והדליק את סוריה, היה אז סבב א' בסוריה, שהבשיל עכשיו, ירדן, איכשהו נצלה מהדבר הזה. כל אימפרטור יודע, כל מנהיג יודע, אם מישהו אחד יצליח, גם אם הוא הכי קטן, זה תגובת שרשרת. אז דוד יודע. המון לא מפחדים ממני. זה אומר, כן, זה אומר שלא מפחדים ממני. עוד שנייה, זה נגמר הסיפור. עכשיו אמרנו לצאת למלחמה, וישמע דוד וישלח את יואב את כל צבא גיבורים, ויצאו בני המון וילכו מלחמה, פתח השער וכו'. וירא יואב, כי הייתה אליו פני המלחמה מפנים ומאחור. ויבחר מכל בחורי ישראל, ויערך לקראת הרם, ויתר העם נתן ביד אבישי אחיו, ויערוך לקראת בני עמון, ויאמר, אם תחזק הרם ממני, והיית לי לישוע, ובני עמון יחזקו ממך, והלכתי לו שיעלך, חזק ונתחזק, בעד עמנו, בעד הרי אלוהינו, ואדוני יעשה הטוב בעיניו, כלומר, זה היה כאן מצב מורכב וקשה, ויגש יואב והעם אשר מול המלחמה, בהרם וינוסו מפניו, ובני עמון ראו כי נס הרם וינוסו מפני אבישי, ויבוא העיר, וישב יואב מעל בני עמון, ויבוא ירושלים. וירא ארם כי ניגף לפני ישראל ויעשו יחד וישלח עד אלעזר ויצא ארם אשר מעבר הנהר ויבוא חילם ושובח שר צבא עד אלעזר לפניהם ויוגד דוד ויאסוף את כל ישראל ועבור את הירדן ועבור חלמה כן וערכו ארם לקראת דוד ולחמו עמו וינוס ארם מפני ישראל ויהרוג דוד מארם 700 רכב ו-40 אלף פרשים דוד בשיא כוחו פה ואת שובח שר צבא יקר וירמות שם כלומר זאת מלחמת נקם מלחמת הרתעה על הכבוד הלאומי! ויראו כל המלאכים עבדי עד עזר כי נקפו בפני ישראל וישלימו את ישראל ויעבדו ויראו ארם להושיע עוד את בני ישראל, את בני עמו. יפה מאוד. אותו אזור. כרתו ברית. כן, אבל ברגע שדוד יצא, קראנו, ברגע שדוד יוצא למלחמה, אז הם קוראים לכולם, בואו נעשה כבר קואליציית מרד נגד דוד. זה היה, טוב. בדיוק, יפה. ובכן רבותיי, אנחנו כאן נמצאים לכאורה בשיא השיאים של ממלכת דוד, שני ניצחונות כבירים במזרח, הרתעה מלאה, עושר בלתי רגיל, דוד יוצא בעצמו למלחמה, כן? הבטחה של דוד בכיס, מעת השם יתברך, שמלכותו תהיה נצחית ובנו ימשיך אותו אחריו, הבטחה שיוולד לו בן, שיקראו לו שלמה, עדיין לא נולד, ייוולד לו בן והוא ימשיך אותו, שיא השיאים. ולכן, כמו אדם שנמצא בצוק מנרה, מקום עם הפער הכי גדול בארץ בין הר לעמק, כן, צוק מנרה, המקום השני זה הר כביר, אלון מורה, עמק תרצה, אנחנו עומדים נדהמים מול ההידרדרות החמורה, המפתיעה, שתבוא לנו בפרק י' א', היי לתשובת השנה לעת צאת המלאכים, וישלח דוד את יואב ואת עבדיו אמו ואת כל ישראל וישחיתו את בני עמון ויצור על רבה ודוד יושב בירושלים והיה לעת הערב ויקום דוד וכולי. וכאן יש לנו פרק, אנחנו מגיעים לסוגיה המורכבת של כל עניין דוד, בת שבע ואוריה. אני רוצה להגיד פה כמה הקדמות, אנחנו בשבוע הבא ניכנס לדבר הזה, בסדר? לאופן שבו נלמד את זה. אנחנו יכולים להיות בעצם שלוש דרכים ללמוד את הסוגיה הזאת. דרך אחת, אפשר לקרוא לה, כולם הקשרות. דרך אחת זה דרך אפריורית. מה הדרך האפריורית? הדרך האפריורית אומרת ככה, דוד הוא צדיק, לא יכול להיות שדוד חוטא. זה נתון, לפני שבכלל אני מגיע לפסוקים, יש לי נתונים, דוד הוא צדיק והוא חסיד. ולכן, לאור הדבר הזה, אני קורא את הפסוקים ומפרש אותם לאור הנתון הזה. זה דרך אחת. חזל אומרים, כל אומר דוד חטן על הדבר. דרך שנייה זה להגיד, אני לא מגיע עם ידיעות מוקדמות, אני מסתכל מה כתוב, ומה שכתוב, זה, ואז בעצם מה שכתוב דברים חמורים מאוד, ואני... הדרך שנלך בה בעזרת השם, היא דרך שבסוף, תגיע לכל המדרשים, ותלמד אותם, מה שחזל אמרו, אבל לפני שנגיע למדרשים, אני אבקש מאיתנו לקרוא, אנחנו נלמד את הפסוקים, אבל רק... יש לי רק כאילו בקשה אחת, אנחנו ניקח אותם ברצינות. נקרא מה שכתוב בדקדקנות ונאמין למה שכתוב. זה הכל. ואחרי שנקרא מה כתוב והכל כתוב, שום דבר לא מוסתר. אנחנו בעצם נבין למה חז"ל דרשו את המדרשים. כשחז"ל באים לדרוש, מה הם אומרים? יש פה בעיה, דוד, עושה חטאים. טוב, בואו נאמר, המדרשים מחפות עליו. אפשרות אחת, חלילה, כן? או אפשרות שהם קוראים את זה בפסוקים, הם רואים את זה, וגם אנחנו היינו אומרים לראות את זה, אבל הם לוקחים בחשבון שאנחנו לא נראה את זה, ולכן הם כותבים לנו כדי לרמוז לנו, תקשיב, אתה לא קורא נכון את הפסוקים, תקרא אותם נכון. אנחנו נקרא את הפסוקים. נקרא את הפסוקים היטב, בדקדוק מרובה. נראה שאין פה, אי אפשר להסתכל מין ושמאל. בכוונה אני אבקש מאיתנו כרגע להתעלם מקום שידענו לפני כן. פעם ראשון שאנחנו פוגעים את הפרק הזה, ואת הפסוקים האלו, ואת הסיפור הזה. כרגע עוד עדיין בלי המדרשים של חזל וכל זה, פשוט את הפסוקים עצמם, נקשה קושיות חמורות, בסדר? ואז נראה איך הדברים כתובים. ובעזרת השם אני מקווה ש... בסוף הוא גם צריך להבין מה היה, ברור שהיה פה חטא, דוד אומר חטאתי, אבל מה היה החטא של דוד? הוא, בעזרת השם נעמיק בזה מאוד, נתחיל בזה שבוע הבא, חזק וברור.